זבחים דף כ"א, מתחילים בעזרת השם דף כ"ף עמוד ב', 13 שורות מלמטה. כל זמן שאדם דרוך, הוא יותר זהיר. כלפי מה הדברים אמורים? לפני העבודה בבית המקדש, התורה מצווה את הכהן לרחוץ את ידיו ואת רגליו ממי הכיור. עד מתי התפוגה של הרחיצה הזאת? כל זמן שאין לו היסח הדעת. או לפי דעות מסוימות משך היום, אבל בכל אופן אם הוא לא מסיח דעת, אז עדיין הקידוש הידיים והרגליים שהוא קידש עדיין בתוקף. ברגע שהוא מסיח דעת, הוא צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה אם הידיים שלו נטמעו, הידיים נטמעו בדבר שמטמא רק את הידיים ולא את כל הגוף? האם הכהן מסיח דעת לגמרי מהעבודה, ואז יכול להיות שהידיים שלו נפסלו מהקידוש הידיים והרגליים, או לא? זה השאלה של הגמרא. היא באה אליהו, תומעה, ברגע שנטמעו ידיו של הכהן, מהו שתועיל לקידוש ידיים ורגליים? האם זה מבטל וזה יסך הדעת מהקידוש ידיים ורגליים או לא? אם תמצא לומר יציאה לא פסלה, גם אם תרצה לומר שכשכהן יוצא מהעזרה, עדיין הקידוש ידיים והרגליים שהוא קידש בתחילת העבודה הם בתוקף, וזה לא נפסל בגלל שהוא יצא מהעזרה, עדיין אפשר לומר שתומעה היא שונה. למה? דגב רחזי, האדם ראוי לעבודה, הוא רק צריך לחזור פשוט, ואז ממשיך לעבוד. לעומת זאת, אבל הכה פה לגבי תומעה של הידיים, דגב רלא חזי, האדם הרי לא ראוי עכשיו להמשיך בעבודה, כי הרי הידיים שלו טמאות, הוא צריך לטהר אותם. אז אם כן, למעשה יש פה איזשהו נתק, הוא מתנתק מהקידוש הידיים ורגליים, ויש פה היסח הדעת. הסוכם מסך דעתי. אז יש פה היסח הדעת, ואז הוא צריך, כשהוא רוצה להמשיך לעבוד, לעשות שוב קידוש ידיים ורגליים. זה צד אחד. או דילמה, צד שני אפשר להגיד מה פתאום. למה? כיוון דהדר חזי, כיוון שהוא יודע, בסדר, הוא נטמע, הידיים שלו נטמעו, הוא יטבול אותם, והוא יהיה טהור, ימשיך את העבודה. אז אם כן, דקלי ולא מסך דעתי, הוא נזהר כל הזמן לשמור על הידיים שלו ולא להסיח דעת. הוא יודע, אמנם אני כרגע בהמתנה מסוימת כי אני, הידיים שלו טמאות, אבל אומר, בסדר, אני אתאר את הידיים וימשיך לעבוד, אז הוא לא מסיח דעת אולי. מנסה הגמרא ליישב את הספק. תשמע, בוא ותשמע ראיה. קידש ידיו ורגליו ונטמאו, מטבילן ואין צריך לקדש. זאת אומרת, רואים מכאן שברגע שהכהן קידש ידיו ורגליו, אז אפילו אם אחר כך הידיים שלו נטמאו, הקידוש ידיים והרגליים לא נפסל. אז יש תשובה ברורה לשאלנו, שהכהן לא מסיח דעת, מכיוון שאולי שתכף הוא הולך לתאר את הידיים ולהמשיך לעבוד. אומרת הגמרא, בסדר, לא זה היה השאלה. השאלה לא הייתה אם נטמאו ידיו. עד עכשיו הגמרא הבינה שזה השאלה. הגמרא אומרת, לא. השאלה לא אם נטמאו ידיו, השאלה אם נטמא כל גופו של הכהן. הוא נגע בדבר שמטמא את כל גופו. האם אז אנחנו אומרים שהוא מסיח דעת מרחיצת ידיים ורגליים, ואחרי זה שהוא יתאר את עצמו, אז הוא יצטרך לרחוץ את ידיו ואת רגליו שוב ממי הכיור, או שהוא לא מסיח דעת? זה מה שהשאלה של הגמרא. נטמאו ידיו לא מבעלן. זה ודאי שאנחנו יודעים שאין נסך הדעת, אם רק הידיים נטמאו. כי מבעלן נטמא כל גופו. הרי יש תומעות שמטמאים רק את הידיים, יש תומעות שמטמאים את כל הגוף. כשנטמאים רק הידיים, הוא טובל את הידיים והוא נהיה טהור. כשכל הגוף נטמא, אז כבר צריך לחכות שיהיה לילה, ערב שמש, לא נהיה טהור כל כך מהר, אז פה יש נסך הדעת יותר גדול. אז על זה הספק שלנו, האם כשהוא נטמא כל גופו, ואחר רוצה לתאר את עצמו, האם לנשב יסך הדעת, ואז הוא יצטרך לטול את ידיו ואת רגליו שום ימי הכיור, או לא? שואלת הגמרא, כל גופו טיפוק לי, כיוון דבאי למעבד הערב שמש, אסור לכם מסך דעתי. מה השאלה? מה, כל גופו נטמא? הרי עכשיו צריך לחכות הרבה זמן עד שהוא יהיה טהור. הרי הוא צריך לחכות עד שיהיה לילה, כשכל גופו נטמא. צריך, אחרי שהוא טובל, לחכות שהשמש תשקע ויהיה ממש צאת הכוכבים. כל כך הרבה זמן, ודאי שהוא מסיח את דעתו והוא יצטרך אחר כך לקדש את ידיו ואת רגליו. אומרת הגמרא, למה? כגון דיתמי סמוך לשקיעת החמה. מה יקרה אם הכהן נטמע כל גופו ממש קרוב לשקיעת החמה? הוא טובל ויש דעה אחת שזה אפילו כערף עין, מיד במהירות הוא מיד נהיה טהור, כי נהיה לילה. יש דעה שסוברת שמי השקיעה הצאת הכוכבים, זה לא כמו שאנחנו, לוקח לנו הרבה זמן, דקות ארוכות. יש דעה שסוברת שהזמן משקיעת החמה הצאת הכוכבים זה סך הכל כערף עין, כמו שלוקח לסגור ולפתוח את העין, ככה זה הזמן של, של ה, בין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים. לפי הדעה הזאת, אם כן, יוצא שהכהן לא כזה הרבה זמן צריך לחכות בשביל להיות טהור. ברגע שהוא נטמע, ממש לפני השקיעת החמה, הוא טובל מהר, מחכה קצת ונהיה טהור, ואז הוא ממשיך לעבוד. אז אין פה היסח הדעת, אולי נאמר שהידיים שלו עדיין טהורות והוא לא מסיח דעתו, והוא לא יצטרך אחר כך כדי שתדיו ואת רגליו מהכיור. אומרת הגמרא תשמע, ננסה להוכיח מהברייתא הבאה. פרה, רבי חייא ברבי יוסף אמר, מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא. האמרה, זה לא ברייתא, האמרה של האמורה, רבי חייא ברבי יוסף, שבשביל לעסוק בפרה אדומה, היו צריכים לקדש ידיים ורגליים, איפה? בתוך העזרה, עם איזה כלי? בכלי שרת. ככה הוא סובר. ואחר כך הוא יכול לצאת, הרי לא היו שורפים את הפרה האדומה בתוך העזרה. אז בכל מקרה הוא יצא אחר כך החוצה להר הזיתים, שם הוא היה שורף את הפרה האדומה, כל מה שהיה התפקיד שלו, אם זה לשחוט את הפרה האדומה, אז הוא היה עושה את העבודה של הפרה האדומה, הכנת אפר פרה אדומה. זה דעת רב חייא ברבי יוסף. ורבי יוחנן אמר, לא צריך להיכנס לתוך העזרה בשביל לקדש את ידיו ואת רגליו, אלא אפילו בחוץ. הוא יכול לקדש את ידיו ורגליו מחוץ לעזרה, ואפילו בכלי חול, אפילו בכלי רגיל, כלי של חול, הוא גם יכול לקדש את ידיו ואת רגליו. ואפילו במקדה של חרס, אפילו סתם בכלי ששותים איתו, מקדה של חרס, אפילו עם כוס, הוא גם כן יכול לרחוץ את ידיו ואת רגליו, למרות שאין בזה שום קדושה. אם כן, רואים מכאן ראיה, שגם כשנטמע כל גופו, הוא לא מסיח דעת מקידוש ידיים ורגליים. מה הראיה? והפרה, דתמויה מתאמינן לי. לפני שכהן היה שורף את הפרה האדומה, היו בכוונה מטמאים אותו, כדי שגם כשהוא יטבול, הוא לא יהיה טהור לגמרי, אלא יחשב טבול יום. מה זה טבול יום? שהוא טבל, אבל עדיין, מכיוון שזה יום, הוא לא ישלים את הטהרה, הוא צריך לחכות שיהיה לילה, ואז הוא יהיה טהור, טהור ב-100%. אבל כל זמן שעדיין לא לילה, הוא נקרא טבול יום. והיו מטמאים במיוחד את הכהן ששורף את הפרה, לתנן, מטמאים היו הכהן השורף את הפרה ומטבילים אותו. היו לוקחים כהן, אם הוא היה טהור ב-100%, היו מטמאים אותו בכוונה, כדי שהוא יהפוך, שאחר כך הוא יטבול, הוא יהפוך להיות רק טבול יום, צריך לחכות שיהיה לילה, אבל אנחנו לא ניתן לו לחכות שיהיה לילה, אלא הוא ישרוף את הפרה תוך כדי שהוא טבול יום. מה הסיבה שחשוב לנו שהוא יהיה בסטטוס, במצב של טבול יום? כדי להוציא מליבם של צדוקים. להוציא מליבם של צדוקים, זה היה קבוצה, שהיו מפריעים לחכמי ישראל, הם היו מאמינים רק בתורה שבכתב, רק מה שכתוב בתורה, ולא היו מאמינים בדברי חכמים. וכתוב בתורה, ולקח איש טהור ושרף, כתוב שם שצריך להיות אדם טהור לגמרי, אבל חכמים דרשו, עם זה שכתוב איש טהור, כתוב אחר כך עוד פעם את המילה טהור, לומדים שזה הכוונה טבול יום, אבל הצדוקים אומרים טהור, הכוונה מישהו שהוא ב-100% טהור, לא טבול יום שהוא קצת עדיין בתומעה. וחכמים רצו בשביל לחזק את דבריהם, לקחת דווקא אחד שנטמע, יש כאלה מהמפרשים שרוצים לטעון שטימאו אותו רק בתומעה דרבנן, אבל אחד כזה שנטמע, ואותו היו ממנים שהוא ישרוף את הפרה האדומה, כדי להוציא מליבם של צדוקים. שהיו אומרים במעורבי שמש הייתה נעשית, שהם סברו שבשביל לשרוף את הפרה האדומה היו צריכים מישהו שכבר היה לו ערב שמש שהוא טהור ב-100%. אבל על כל פנים מה רואים מכאן? הכהן ששרף את הפרה האדומה לפני שהוא יצא מהעזרה הוא כבר קידש את ידיו ואת רגליו במים של הכיור. אחר כך רק היו מטמאים אותו, היו מטמאים אותו שם ממש סמוך. אם ככה רואים שהטומאה לא גורמת להסך הדעת אחרי רחיצת הידיים והרגליים מהכיור. שמה מינה לא פס לה בתומעה, רואים מכאן שכשאדם רחץ את ידיו ואת רגליו במי הכיור, גם אם הוא נטמע אחר כך כל גופו, זה לא עושה לו הסך הדעת, והוא דרוך והוא ערני לשמור על עצמו שלא יהיה לו היסח הדעת, הוא יתאר את עצמו ואז ימשיך בעבודה. אומרת הגמרא, אין פה ראיה. שאני פרה, פרה אדומה, העבודה שלה היא שונה מאשר סתם העבודות, כל העבודות בבית המקדש. הואיל תטבול יום לא פסיל בה, כיוון שהרי גם טבול יום היה יכול לעשות את העבודה של פרה אדומה, אז המושג של טומאה מוריד המון מהדחייה שלו. הוא לא כל כך דבר דחוי לגבי פרה אדומה, כי הרי מלכתחיל הטבול יום היה שורף את הפרה האדומה. אז אם כן, זה שהאדם נטמא לא דוחה אותו מעבודת פרה אדומה. לכן, במקרה של פרה אדומה, זה שהוא קידש ידיו ורגליו, אחר כך הוא נטמא, הוא לא נדחה, הוא לא מסיח דעת. אבל לגבי שאר העבודות שטבול יום אסור לו לעבוד, אז אם כן, טומאה בעצם גורמת לכהן להיות דחוי לגמרי מהעבודה. אז אם כן, כשהוא חוזר לעבוד, הוא צריך עוד פעם אולי לקדש את ידיו ואת רגליו. אז אין מכאן ראיה לשאלה ששאלנו, מה קורה אם אדם קידש ידיו ורגליו, נטמא כל גופו, כשהוא נטהר, האם הוא צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו ממי הכיור או לא. שואלת הגמרא, רגע, פרה אדומה לא כל כך חשוב העניין של הטהרה, אז אי הכי, למה לידי מקדש? למה בכלל לא מקדש את ידיו ואת רגליו ממי הכיור? אומרת הגמרא, כן עבודה בעינן. התורה קוראת לפרה אדומה חטאת, אז לכן עושים את זה דומה כמה שיותר לעבודה בבית המקדש. אבל באמת, שם לא כל כך מעכב העניין של הטומאה, זה לא כל כך דוחה את הכהן מהעבודה של פרה אדומה, לכן הוא עדיין יכול לשרוף את הפרה אדומה, ואחר כך, למרות שהוא טמא, להמשיך לעבוד, והוא לא נחשב שהטומאה דחתה אותו מקידוש ידיים ורגליים, שהוא יצטרך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו, אלא הוא יכול להמשיך לעבוד, על סמך הקידוש ידיים ורגליים שהוא קידש לפני שטימאו אותו. הגמרא שואלת שאלה נוספת. היא באה היה להוא. מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור? כהן, כל הכהנים, איך הם מקדשים את ידיהם ואת רגליהם? פותחים את הברז של הכיור ורוחצים את ידיהם ואת רגליהם בכילוח של המים. אבל הוא צריך להיות חכמולוג אחרת מכולם. הוא רוצה לפתוח את המכסה של הכיור מלמעלה ולטבול את ידיו ואת רגליו בתוך הכיור. האם זה כשר לטבול בצורה כזאת או לא? ממנו אמר רחמנה ולא בתוכו. האם כשכתוב ורחצו ממנו מהכיור, הכוונה שצריך לרחוץ ממנו, לפתוח את הברז וכך לרחוץ ממנו, אבל לא בתוכו, לא לטבול בתוך המים מבפנים, או דילמה, אפילו בתוכו, ממנו, זה לא ממעט בתוכו, ממעטים מזה דברים אחרים מהמילה ממנו בהמשך הגמרא. אז אם כן, אפשר כן לטבול את הידיים בתוך הכיור. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תשמע, בוא אני אביא לך תשובה לשאלה ששאלת. או שטבל במי מערה ועבד, עבודתו פסולה. אמרנו שכהן שטבל במקווה ואחרי זה הוא עבד, עבודתו פסולה. למה? כי זה לא מספיק לטבול במקווה. צריך קידוש ידיים ורגליים ממי כיור. מה רואים מכאן? שמה יקרה אם הוא טבל לא במי מערה, אלא בכיור בעצמו? זה כן יועיל. מי כיור דום ידי מי מערה ועבד, עבודתו כשרה. דווקא אם הכהן טבל במקווה של 40 שעה מי, מים שהוא מי גשמים, מקווה רגיל שאנחנו מכירים, זה נקרא מי מערה. מקווה של 40 שעה מים ש... לא התקבלו בשום כלי, אלא ישר כמו שהם ירדו, כמו מהגשם. אז זה באמת לא מועיל במקום קידוש ידיים ורגליים. אבל מה קורה אם הכהן טבל בתוך הכיור? אז לכאורה אפשר לדייק שזה כן יועיל לו בשביל קידוש ידיים ורגליים. אומרת הגמרא, לא, מי מערה הצטריך עלי. האמת היא שאם הוא טבל בכיור זה גם לא מועיל. אז למה אמרנו מי מערה? מה הקשר פה מקווה לעניין של קידוש ידיים ורגליים? זה החידוש פה במי מערה, זה חידוש יותר גדול מאשר שהוא טבל בכיור. זה שהוא טבל בכיור יכול להיות שזה ודאי לא מועיל. אבל פה במי מערה זה החידוש היותר גדול. שלא תאמר, כל גופו טובל בהן, ידיו ורגליו או כל שכן. אם במקווה של מי מערה אפשר לטבול כל גופו ולהתאר, אז כל שכן, דבר שרק צריך קידוש ידיים ורגליים, שזה הרחיצה מהכיור, כל שכן שיועיל כשהוא טובל בתוך מי מערה, ככה הייתי חושב. לכן מחדשים לנו שלא, שאם הוא טבל במי מערה, זה לא מועיל והוא לא יכול עכשיו ללכת לעבוד. אבל ייתכן שגם כשהוא טבל במי הכיור זה גם לא יועיל, אז אין לנו תשובה לשאלה ששאלנו, אם כשכהן טובל במי הכיור, האם הוא יכול ללכת עכשיו לעבוד, או שהוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו דרך הברז כמו כולם. לפני שאנחנו ממשיכים לסוגיה הבאה, כדאי קצת להיכנס לעניין. למעשה, יש שתי סוגי עבודות בבית המקדש. יש עבודות שהיו, השם שלהם זה מתירין. מה זה מתירין? שזה למעשה, העבודה הזאת מתירה את הקורבן. זה למעשה, זה מה שבעצם מרצה את הקורבן. כמו כשמקבלים את הדם של הקורבן, זורקים את הדם על המזבח, זה מתיר את הבשר לאכילה, אם זה נאמר קורבן שחלק מהקורבן נאכל, אז על ידי זריקת הדם על המזבח, יופי, עכשיו אפשר כבר לאכול מהקורבן, מהבשר של הקורבן. לגבי מנחות, אז יש את הקומץ שהכהן מכניס את הכף יד, לוקח מלוא קומצו ושם על המזבח. זה למעשה המתיר שעכשיו אפשר, אחרי שקמצו מלוא קומצו, את שאר המנחה אפשר לאכול. זה נקרא מתירין, זה דבר אחד. יש דבר נוסף, זה נקרא איברים. מה זה איברים? הרי בלילה, איזה עבודה קשרה לעשות במשך הלילה בבית המקדש? דבר אחד, להקטיר את חלקי הקורבן שמקטירים על המזבח, את זה היו יכולים לעשות במשך כל הלילה. זה למעשה העבודה בבית המקדש שהיו יכולים לעשות במשך כל הלילה, זה נקרא איברים. מתירים, עד מתי אפשר לעשות? עד שקיעת החמה. אחרי השקיעה, אי אפשר יותר לעשות זריקת הדם, אי אפשר יותר לקחת מהקומץ של המנחה ולהקטיר על המזבח. אם פספסו את הזמן, לא זרקו את הדם עד השקיעה, הקורבן יהיה פסול. אז הזמן של מתירים זה עד שקיעת החמה. איברים, לעומת זאת, אפשר עד עלות השחר להקטיר את האיברים על גבי המזבח. בעלות השחר זהו, מה שלא הספיקו עד אז נפסל לגמרי. זה הקדמה מספר 1. עוד הקדמה אחת. הרי בשביל לעשות עבודה בבית המקדש, היו צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם ממי הכיור. הכיור, מה קורה בלילה של קודם? הרי אנחנו צריכים לשמור את המים של הכיור שלא יפסלו. ברגע שהמים האלה יעמדו ככה במשך כל הלילה, הם עלולים להיפסל בלינה, כי הרי הם נמצאים בתוך כלי שרת. מים שנמצאים בתוך כלי שרת נפסלים כשמגיע עלות השחר, נפסלים באיזשהו שלב. עכשיו, אני עכשיו רוצה לתת לכהן לרחוץ את ידיו ואת רגליו כדי לעשות את עבודות המתירים, נאמר. דהיינו, לעשות זריקת הדם, ולפני כן צריך לקדש את ידיו ואת רגליו ממי הכיור. השאלה אם המים שבכיור בכלל קשרים. לפי זה צריך לוודא מה היה ביממה הקודמת, מה היה בלילה הקודם. האם שמרנו על המים של הכיור או לא שמרנו על המים של הכיור. איך שומרים על המים של הכיור? זהו. אז זה כבר תלוי, יש בזה כמה דעות. אבל יש אפשרות שזה יהיה תלוי לגבי איזה עבודה אתה מעוניין להשתמש עם המים של הכיור. לגבי מה כהן הולך לעשות, איזה סוג עבודה שבשביל זה הוא עכשיו רוחץ את הידיים והרגליים שלו במי הכיור. זאת אומרת, פה צריך לשים לב במהלך הסוגיה שיש פה שתי זמנים. יש פה את היממה שכרגע עושים את העבודה ולפני כן רוחצים את ידיהם ואת רגליהם. ויש פה את היממה הקודמת שאז הכיור למעשה היית צריכים להשגיח עליו שהמים שלו לא ייפסלו בשביל היממה הבאה. אז ברגע ששמים לב לזה, הסוגיה הבאה היא ממש, בעזרת השם, פשוטה ביותר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שהמתירים של הקורבן, כמו שחיטה, זריקה, עבודות שמתירים את הקורבן לאכילה, או מתירים של המנחה, שזה הקומץ שמתיר את שאר המנחה באכילה, זה הרי נעשה רק עד שקיעת החמה, אז בשביל שהמים של הכיור יהיו קשרים, כדי שאני אוכל לעשות את העבודה של המתירים, צריך שהמים של הכיור לא יהיו פסולים ביממה הקודמת. יכול להיות שזה ייפסל אם בזמן של השקיעה, זה עמד ככה ולא שמרו על המים שלא ייפסלו. יכול להיות שזה ייפסל אם רק בעלות השחר לא שמרו עליו. איך שומרים עליו? אנחנו נראה בהמשך. אבל על כל פנים צריך להשגיח ביממה הקודמת, שאם אני רוצה לעשות עבודה שמתירה את הקורבן, שהמים ביממה הקודמת כבר יהיו שמורים ולא פסולים. וגם אותו דבר בעבודה של האיברים. אם אני רוצה במשך הלילה להקטיר את האיברים, אני צריך לשים לב שהמים מאתמול לא נפסלו. איך בעצם שומרים על המים שהם לא יהיו פסולים? פשוט מאוד, היו לוקחים את הכיור, משקעים אותו בתוך בור מיוחד. זה היה המצאה גאונית של כהן גדול בשם בן קטין. שהוא המציא את ההמצאה הגאונית הזאת, שברגע שהיו, היה מגיע הזמן שאוטוטו המים אמורים להיפסל, אם זה לפני השקיעה, אם זה לפני צאת הכוכבים, נראה בעזרת השם במהלך הסוגיה, פשוט לפני כן היו משקעים את הכיור בתוך הבור, היה כזה גלגל מיוחד עם שרשרת, היו משקעים את הכיור לתוך בור מיוחד, ובפנים היה מים של מעיין, המים של הכיור היו מתערבבים עם המים של המעיין, ומים של המעיין אנחנו יודעים, בחיים לא ייפסל בלינה או באיזושהי צורה, כי זה הרי מחובר לאדמה, ולמעשה תמיד נשאר מים חיים וצלולים והכל בסדר, ברגע שמתחברים המים של הכיור עם המים האלה, הם נשמרים והם לא נפסלים. אבל מה צריך לשים לב? להכניס את הכיור בזמן לתוך מי המעיין. אם זה עניין של לפני השקיעה, שבזמן של השקיעה זה יהיה מחובר בפנים עם המי המעיין. או שזה צריך להיות לפני עלות השחר, המים מחוברים עם המי המעיין. ועכשיו אנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך. אמר רבי חייא בר יוסף, מי כיור נפסלים למטירים כמטירים, לאיברים כאיברים. מה גורם? איזה זמן גורם למים של הכיור להיות פסולים אם הם לא נמצאים בעמקי האדמה מחוברים למי מעיין, אם הם נמצאים בחוץ, כי הרי כלי שרת, דבר שהתקדש בכלי שרת הוא נפסל באיזשהו שלב, יש לו פסול לינה ברגע שעבר עליו איזשהו זמן מסוים, עבר עליו פג תוקף כמו שזה נקרא. אז אמר רב יסי, אמר רבי יוחנן משמי די אילפה, מה האמרה שהם אומרים? כיור שלו שיקעו מבערב, כיור שלא שיקעו אותו לפני שקיעת החמה, מקדש ממנו לעבודת לילה. בשביל העבודה של הכתרת האימורים, אפשר לקדש ממנו ידיים ורגליים בשביל הכהנים. אמנם למחר אינו מקדש. באמת בשביל העבודה של מחר שזה למטירים, אי אפשר לקדש את הידיים והרגליים מהמי הכיור, מכיוון שהם לא היו בזמן של השקיעת החמה משוקעים בתוך הבור. אז אם כן, רואים מכאן שרבי יוחנן סובר כמו רבי חייא בר יוסף, שבשביל עבודת מטירין, הכיור צריך להיות שקוע מהשקיעה עד אחרי עלות השחר. אבל לעבודת הכתרת האימורים, הוא לא צריך להיות שקוע מהשקיעה, אלא רק בזמן של עלות השחר. אומרת הגמרא, אתה צודק באמת. מה שאמרנו שרבי יוחנן סובר, שכיוון ששקעו שוב אינו מעלהו, מאי אינו מעלהו נמי דקאמר, לעבודת יום. אם אתה מעוניין אחרי זה לקדש ידיים ורגליים בעבודת יום, בשביל זה אתה צריך כבר לוודא שלפני שקיעת החמה עד אחרי עלות השחר זה היה שקוע בתוך הבור. אבל עבודת לילה חזי, באמת בשביל עבודה של הלילה זה כן ראוי. שואת הגמרא, יחי, היינו את רבי חייא בר יוסף, אם ככה, נו, אז יפה מאוד, רבי יוחנן אומר בדיוק כמו רבי חייא בר יוסף, אז למה לכאורה זה נראה שהם חולקים? אז מה באמת ההבדל בין דברי רבי יוחנן לדברי רבי חייא? הרי לפי שתיהם יוצא שהכיור היה צריך להיות שקוע אפילו לעבודת המטירים במשך כל הלילה. זה היה צריך להיות שקוע בתוך הבור. יקביני הוא גזירת שיקוע. ההבדל ביניהם זה גזירת שיקוע. לפי דעת רבי יוחנן, מעיקר הדין, זה לא היה חייב להיות שהכיור יהיה שקוע בתוך הבור במשך כל הלילה, אלא מה שהכי מעכב היה הזמן של עלות השחר, שאז יהיה שקוע בתוך הבור. אבל חכמים גזרו שזה יהיה בבור כבר מבערב, כדי שלא ישכחו לשקע את הבור לפני עלות השחר. אז כבר שיהיה במשך כל הלילה שקוע בתוך הבור. לעומת זאת רבי חייא סובר, שזה לא רק גזרה, אלא זה מחויב. זאת אומרת, אם הכיור לא היה רגע אחד בתוך הבור במשך הלילה, זה פסול המים שנמצאים שם בשביל העבודה של המטירים לגמרי. זה לא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד, אם הכיור רגע אחד במשך הלילה היה מחוץ לבור, זה פוסל את המים בשביל אחר כך לקדש עם זה ידיים ורגליים לעבודת המטירים. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, למחר אין צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת העבודה. מה קורה כשכהן התכבד לעשות תרומת הדשן, דהיינו להרים את האפר מהמזבח, האפר של הקורבנות, שזה למעשה תחילת העבודה לפני הקרבת המית של שחר, אותו כהן הוא הרי קידש את ידיו ואת רגליו לפני שהוא בא להרים את הדשן, הוא לא צריך יותר לקדש את ידיו ואת רגליו כשהוא בא אחר כך לעשות עבודה אחרי עלות השחר. עכשיו, אם רבי יוחנן סובר שחייבים כל הזמן לוודא שהכיור שקוע בתוך הבור במשך כל הלילה, כדי שלא ישכחו לשקע את זה לפני עלות השחר, למה הוא לא מזכיר מילה שכשהכהן בא לעשות תרומת הדשן, והוא קידש את עבר רגליו מהכיור, הוא הוציא את הכיור מהבור, קידש את עבר רגליו, ואחר כך מהר החזיר אותו בחזרה, כדי שלא ישכחו אחר כך להחזיר את הבור, להחזיר את הכיור לתוך הבור. אז מזה שהוא לא הזכיר, סימן שאין לפי דעת רבי יוחנן גזירת שיקוע. והוא לא כל כך הקפיד שמיד הכניסו את הכיור לתוך הבור, אלא העיקר שבזמן של עלות השחר זה לא יהיה שם, זה לא יהיה בחוץ. אומרת הגמרא, בישלמה לרב הדמוקים להעיק רבי אלעזר ברבי שמעון, הקרבי. זה יכול להיות מובן לפי דעת רבה, שהוא מוקים את מה שאמר רבי יוחנן, שלא צריך קידוש ידיים ורגליים, אם הוא קידש את ידיו ואת רגליו בשביל תרומת הדשן, הוא לא צריך שוב אחר כך לקדש את ידיו ואת רגליו בעלות השחר. אז מובן, למה לא כתוב שהוא היה צריך מהר להחזיר את הכיור לתוך הבור, מכיוון שזה הולך לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון. ולפי דעתו, גם אם הכיור נמצא מחוץ לבור, זה לא נפסל בלינה. אלא לאביי, דמוקים לה כרבי, שהוא סובר שהדברי רבי יוחנן אמרו לפי שיטת רבי, שאם הכיור יהיה מחוץ לבור, הוא כן ייפסל בלינה, אם הוא יהיה בזמן של עלות השחר מחוץ לבור. אז אם כן נשאלת השאלה, קשיא דרבי ידרבי, מה ישנה הטעם דמשקע עליי, או מה ישנה אחת דלא משקע עליי? למה רבי יוחנן מצד אחד אומר שצריך לשקע את הכיור כבר בתחילת הלילה כדי שלא ישכחו לשקע את זה בעלות השחר, ולמה כאן כשהכהן בא ולקח מהכיור כדי שידיו ורגליו כדי לעשות את העבודה של תרומת הדשן, לא כתוב שהוא צריך מיד לשקע את הכיור בחזרה מתוך הבור כדי שהוא לא ייפסל בעלות השחר בלינה? מתרצת הגמרא, באמת גם מה שכתוב שהכהן שמקדש ידיו ואת רגליו בשביל תרומת הדשן, גם הוא צריך להחזיר אחר כך את הכיור לתוך הבור, ודאי. אומרת הגמרא, דמסלק לי ועד המשקע לי. באמת מדובר שהוא מוציא את הכיור מתוך הבור, רוחץ את ידיו ואת רגליו, מחזיר אותו ומשקע אותו ודאי בחזרה בתוך הבור, כדי שיהיה ודאי שבזמן של עלות השחר הוא לא נמצא מחוץ לבור. אומרת הגמרא, היא אחי, למחר אינו מקדש, עמי אין צריך לקדש. אם ככה, שזה באמת מדובר, שהוא קידש את ידיו ואת רגליו מהכיור, ואם כן, הוא לא צריך מחר לקדש שוב, מכיוון שהוא כבר קידש לפני תרומת הדשן, אז אם כן, למה באמת למחר הוא לא צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו ממי הכיור אחרי שעבר עלות השחר? מה אין צריך לקדש? מה, לממרא דלמטירין מיכזה חזי? וכי נלמד מכאן שגם בשביל לצורך העבודה של המטירין זה ראוי המים של הכיור, אפילו שבזמן של שקיעת החמה זה לא היה שקוע בתוך האדמה, בכל זאת אפשר להשתמש מהמים של הכיור בשביל לקדש ידיים ורגליים לצורך אפילו עבודת המטירין? היינו דרב חיסדה. אז אם ככה יוצא, אם רבי יוחנן באמת סובר ככה שהמים של הכיור צריכים להיות שקועים באדמה רק בזמן של עלות השחר, בין לצורך האיברים ובין לצורך המטירים, אז אם כן הוא סובר בדיוק כמו דעת רב חיסדה, מה ההבדל בינו לבין רב חיסדה? אומרת הגמרא, איכא בעיני הוא מצוות שיקוע. האם יש מצווה לשקע את הכיור כבר מבערב של אתמול, כדי שלא ישכחו לשקע אותו לפני עלות השחר? וגם כשמגיע אחר כך הכהן לעשות תרומת הדשן, הוא ימצא את הכיור שהוא שקוע כבר בתוך האדמה, ואז הוא יגיד, אם זה שקוע עכשיו, אז אני מוציא אותו, אני ארחוץ את הידיים והרגליים, אבל מיד אחר כך אני אחזיר. ככה הוא יזכור להחזיר את הכיור לתוך הבור, כדי שבזמן של עלות השחר, ודאי הבור לא יהיה בחוץ. ולפי דעת רב חיסדה, לא צריך לשקע את הכיור בתוך הבור במשך הלילה, אלא צריך פשוט ממש לפני עלות השחר, רק אז יש מצווה לשקע אותו בתוך הבור. זה ההבדל ביניהם. לפי רבי יוחנן יש מצוות שיקוע במשך כל הלילה, כדי שלא ישכחו לשקע אותו לפני עלות השחר. אבל לפי רב חיסדה אין את המצווה הזאת במשך כל הלילה, אלא פשוט לפני עלות השחר צריך לשקע אותו בתוך הבור. שואלת הגמרא, לפי דעת רב חיסדה, מי טבעי, לא היו רואין אותו ולא שומעין את קולו. מדובר פה על הכהן שזכה לעשות תרומת הדשן. אז הכהנים האחרים לא היו רואים אותו, מכיוון שהוא לא היה הולך עם נרות, אלא לאור האש של המערכה הוא היה הולך. וגם לא היו שומעים את קולו, כשהוא היה הולך לעשות את תרומת הדשן. עד ששומעים קול של עץ, שעשה בן קטין מוכני לכיור, והם אומרים, הגיע עת קידוש ידיים ורגליים מן הכיור. עד שהם שמעו איך שהכהן שעושה תרומת הדשן, הוא שומע את, הם שמעו את הכל, איך שהוא מגלגל את הכיור דרך הגלגל שהיה, שעם זה היו מגלגלים את הכיור מתוך הבור, ואז הם מבינים שהגיע הזמן לקדש ידיים ורגליים מהכיור. מה אליו דה מסלק לי? וכי לא מדובר פה שהכהן מרים את הכיור על ידי הגלגל? אז אם כן יוצא שיש מצווה לשקע את הכיור במשך הלילה, ואז כשהכהן בא לעשות קידוש ידיים ורגליים לפני תרומת הדשן, כבר הכיור נמצא בתוך הבור, והוא צריך להוציא אותו החוצה, כי אחרת לא מובן למה הוא עושה כזה רעש חזק בזה שהוא מוציא, בזה שהוא משלשל את הכיור. אם הדבר היחיד שהכהן היה עושה זה לקדש את ידיו ואת רגליו, ומהר להכניס את הכיור לתוך הבור, כי תכף מגיע עלות השחר, ובזמן עלות השחר רב חיסדא סובר שרק אז חייבים להכניס את הכיור לתוך הבור, אז אם כן לא צריך לעשות כזה רעש חזק, פשוט מאוד משלשלים את הכיור לתוך הבור, והוא נכנס מעצמו, לא צריך להפעיל את כל המנגנון של הגלגל, וככה להכניס את הכיור לתוך הבור. אם אתה רואה שהיו שומעים את הקול החזק של הגלגל הזה של המוכני, שעם זה היו מגלגלים את הכיור לתוך הבור או החוצה מהבור, סימן שהוציאו את הכיור החוצה, כי זה מה שלמעשה צריך להפעיל את המנגנון של הגלגל בשביל להוציא החוצה את הכיור. סימן שכשהכהן בא עכשיו קצת זמן לפני עלות השחר, הוא מוצא את הכיור בתוך הבור, סימן שיש כן מצווה לשקע את הכיור בתוך הבור, גם לפני עלות השחר, הרבה לפני, משך כל הלילה. אז כשל רב חילדה שסבר שהם משקים את הכיור רק לקראת עלות השחר, כי לפי זה היה מספיק שאותו כהן שבא לעשות תרומת הדשן, הוא ירחץ את ידיו ואת רגליו ומהר הכניס את הכיור לתוך האדמה, וזה פעם ראשונה שהכניסו את הכיור לתוך הבור. אומרת הגמרא, באמת מדובר פה שמשקע לי בגלגל, בגלגלה. באמת הוא מכניס עכשיו את הכיור לתוך הבור, כי לפי דעת רב חיסדא לא היו צריכים להוציא את הכיור מהבור, כי הרי הוא בכלל לא היה בתוך הבור במשך הלילה. היו מכניסים אותו לתוך הבור רק סמוך לעלות השחר, ומי היה מכניס אותו? בדרך כלל אותו כהן שהיה עושה תרומת הדשן, שהוא במילא היה באזור, וממילא קידש את ידיו ואת רגליו מהכיור לפני תרומת הדשן, מיד אחר כך הוא היה מכניס את הכיור לתוך הבור, בשביל שבזמן של עלות השחר שתכף מגיע, זה יהיה בתוך הבור. אז אם כן, באמת מדובר פה שהוא היה מכניס את הכיור לתוך הבור, אז למה זה היה עושה רעש כזה חזק? מכיוון שהוא היה באמת מכניס אותו גם כן עם אותו גלגל, למרות שבדרך כלל כשמכניסים לתוך בור לא צריכים להשתמש עם מנגנון כזה חזק, אבל הוא כן היה משתמש עם אותו מנגנון לישנה אחרינה, גם כן אותו רעיון רק בלשון אחרת, דמשקה לבחומרתי, הוא היה משקע אותו עם אותו גלגל, זה אותו רעיון, רק פה קוראים לזה חומרתי, פה קוראים לזה בגלגלה. כי היחיד להשתמע קלי, מה הסיבה שבאמת הוא היה מכניס את הכיור עם הגלגל הזה? אתה יכול הרי לשלשל אותו בלי הגלגל, אלא היה מטרה פה שיהיה רעש חזק. הרי כתוב בחזל שכשהיו מגלגלים את אותו גלגל של הכיור, היו שומעים את הכל 10 פרסאות עד יריחו, היו שומעים את הכל הזה. ואז כל הכהנים התעוררו ויבואו לעבוד בבית המקדש. שואלת הגמרא, ואב הגבינאי כרוז, הרי היה אחד שהיה ממונה מטעם הכהנים, להעיר את כל הכהנים לעבודה, קראו לו, הראשון שהיה ממונה קראו לו גבינאי. אז לכן לכל אלה שנסו בתפקיד אחר כך להעיר את הכהנים, קראו להם גם כן בשם הזה, על שם הראשון שנסע בתפקיד. אז אם כן, למה צריך את הקול של הגלגל שמכניסים את הכיור לתוך הבור? מתרצת הגמרא, בית רי עקר יעבו עבדי. היו עושים שתי עקרים, שתי דברים שיעוררו את הכהנים לבוא לבית המקדש. דשמה מהייתי ושמה מהייתי. מי ששמע איך שמגלגלים את הכיור לתוך הבור והעיר אותו, אז הוא היה מגיע מהקול הזה. ומי שלא שמע את הקול של הגלגל, היה שומע איך שהממונה, גבינאי, איך שהוא קורא, עמדו כהנים לעבודתכם, ואז הוא היה מתעורר. כל אחד היה מתעורר ממשהו אחר. אבל כל פנים, העיקר זה הסיבה למה שהיו משלשלים את הכיור לתוך הבור, בשביל להקים כל רעש גדול, לעורר את הכהנים לבוא לעבוד בבית המקדש.